בכל יום, אנחנו באמצע עוד ב... בכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה. והקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של העולם הגשמי שעומד עליו, הוא מזמין לו לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום או לפי האדם או לפי המקום. הוא מלביש לו בזאת המחשבה, דיבור ומעשה שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. וכן צריך להעמיק מחשבתו בזה ולהגדיל בינתו ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום שהזמין לו השם יתברך. הן מלאכה או מסע ומתן, וכל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך. אני חושב פחות או יותר הקטע הזה ברור, ברור לגמרי מה הכוונה. אני אקרא אותו עוד פעם עכשיו, קטע קטע, ונראה. בכל יום יש מחשבה, דיבור ומעשה. אז הכוונה לאו דווקא בכל יום, בכל רגע. כל הזמן יש לנו מחשבות. במחשבות יש הרבה, בן אדם חושב, הוא מתעמק במה שהוא חושב, יש בן אדם שחושב על מה שהוא רוצה או מה שמתחשק לו, ויש את כל היתר. כל היתר זה מחשבות שהן לא מאורגנות ולא מסודרות, אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו חושבים אותן, אבל הם קיימים. אם אנחנו לא ערניים מספיק, אם אנחנו לא מספיק ערניים, אז אנחנו אפילו לא מרגישים במחשבות האלה. אם אנחנו ערניים מספיק, אנחנו מרגישים במחשבות האלה. עכשיו, המחשבות האלה, יש בהן קשר ליום. בגלל שכל יום ויום, על זה דיברנו כבר כמה פעמים, כל יום ויום יש בו איזה עניין מיוחד. יש לנו בששת ימי בראשית, כתוב בזוהר, הרמב"ן מביא זה לא מהזוהר, אבל היום הראשון זה כנגד מידת החסד. היום השני זה כנגד מידת הדין, ושזה ביום השני נברא רקיע שמבדיל בין העליון לתחתון. היום השלישי זה כנגד מידת התפארת, כנגד מידת הרחמים, ושזה כתוב פעמיים כי טוב. היום הרביעי נתלו המאורות, יש בזה גם כן איזה רמז, איזה חשבון קבלי, למה דווקא ביום הרביעי. ברמב"ן על בראשית כתוב, זה באמצע עוד ב', עוד ב' שקוראנו דוד באמצע עוד ב'. ברמב"ן על בראשית כתוב, הלך יש את אותו דפוס כמוני, זה שין י' ב', בסוף הטור הימני. ברמב"ן על בראשית כתוב שהאלף הראשון של העולם זה כנגד מידת החסד. הוא מוכיח את זה, מוכיח את זה ממה שקרה אז. האלף השני כנגד מידת הדין. באלף השני היה מבול, באמצע האלף השני. האלף השלישי זה כנגד מידת הרחמים, ואז היה מתן תורה, יציאת מצרים ומתן תורה, ובני ישראל נכנסו לארץ. וכן הלאה. היום אנחנו באלף השישי, זה כנגד מידת היסוד. גם הרמב"ן היה כבר באלף השישי. תחילת האלף השישי. אנחנו היום קרוב לסוף האלף השישי. וזה כנגד היום השישי שבו נברא האדם. כן, כאילו אנחנו צריכים לתקן את מה שהתקלקל ביום השישי. אז עם כל פנים, יש לנו כל אלף שנה, זה סיפור. עכשיו, כל אלף שנה כאלה מורכבים מ-10 יחידות של 100. כל יחידה של 100 היא כנגד ספירה אחת. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, או שסופרים חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. אם אני מדבר על המאה הראשונה באלף הראשון, אז זה כמו חוכמה שבחסד. אותו מאה הראשונה, אבל באלף השני זה כבר חוכמה שבגבורה. אז למרות שזאת המאה הראשונה של האלף וזאת המאה הראשונה של האלף, זה לא חזרה מדויקת על מה שהיה קודם, זה וריאציה שונה. זה אותו ניגון עם עיבוד אחר, כמו שאומרים. עכשיו, בכל מאה שנים יש עוד פעם 10 עשיריות, וכל פעם השפע נמשך דרך ספירה אחרת. אז יש לנו, אם ניקח את העשירייה השלישית של המאה הראשונה של האלף השני, אז זה הדעת שבחסד שבבינה, למשל. וזה המתמטיקה של העניין. מלא יוצא שאף פעם, אותו דבר בכל 10 שנים, יש עוד פעם 10 יחידות. בכל עשירייה יש 10 יחידות. אף שנה לא דומה לחברתה. אין שנה שחוזרת על עצמה עם אותו שפע, עם אותו פוטנציאל, כמו שהייתה השנה הקודמת. או כמו שהייתה אותה השנה, נגיד אנחנו תשעין ד'. היה כבר כמה פעמים תשעין ד'. תשעין ד' הקודם היה בדור שאחרי הגאונים. בזמן רש"י, אני יודע, לפני רש"י. עוד לפני רש"י. סוף תקופת הגאונים היה תשעין ד'. מי שמסתכל בסדר הדורות, את רב היי גאון או משהו כזה, זה בערך תשעין ד'. אבל תשעין ד' ההיא הייתה באלף החמישי. היא הייתה ד' אלפים תשעין ד'. אנחנו תשעין ד' באלף השישי. באלף השישי אנחנו ה' אלפים תשעין ד'. אז כל מה שאצלהם, הכל היה במידת ההוד, מה שאצלנו זה במידת היסוד. אז זה כוחות אחרים, זה חומר אחר עם מה לעבוד, זה תיקונים אחרים שצריך לעשות. הכל אחר. זה ניסיונות אחרים שצריך לעבור. עכשיו, בכל שנה יש 12 חודשים, שכל חודש יש לו שפע של התקללות של ספירות. זה נקרא י"ב גבולי אלכסון, זה איזשהו מושג מספר יצירה, אני לא יודע בדיוק מה זה. אבל על כל פנים, זה התקללות של כמה מידות ביחד. התקללות של כמה מידות ביחד. כל חודש יש בו 4 שבועות. כל שבוע כנגד אות אחרת של שם הוויה. רק הצירוף של השם הוויה הוא שונה מחודש לחודש. אתם יכולים לראות את זה בסידורים הטובים בתפילת מוסף של ראש חודש. כל יום בשבוע הוא 1 מ7 מידות. יש לנו בכל יום 12 שעות, בכל לילה 12 שעות. כל שעה מה-12 שעות זה צירוף אחר של שם א' ד' נ' י', ובשעות היום מצטרף לזה צירוף אחד מ-12 צירופים של שם הוויה. למה 12 צירופים? כי יש שני ה'ים, אז הם זהים בעצם. אז זה יורד חצי מהצירופים, ששתי אותיות זהות, זה החשבון. אותו דבר בכל שעה. בכל שעה יש 6 עשיריות. נכון? אז כל אחד זה 6, כל קבוצה של 10, בתוכה זה 10 ספירות, וכל קבוצה זה 6 ספירות כאלה, זה 6 מידות. אפשר ללכת יותר, על זה נאמר בספר איוב, לרגעים תבחננו. הקדוש ברוך הוא נותן לכל בן אדם את כל האפשרויות. ואם אני לא מצליח ברגע הזה, אז אני אצליח ברגע הזה. וגם אם כן הצלחתי ברגע הזה, בעצם לא כל כך מסתכלים עליי, אם הצלחתי, מסתכלים אם רציתי. האם הצלחתי לרצות ברגע אחד מסוים, אז אני עדיין לא פטור מלרצות ברגע הבא, כי את הרגע הוא תיקנתי, אבל הרגע הזה הוא דבר חדש לגמרי. עכשיו, אל תוך זה, הקדוש ברוך הוא שולח לנו המון מחשבות והמון סיטואציות, המון דברים לראות, המון דברים לשמוע, וכל הדברים האלה הם רמזים לקרב אותנו אליו, והבן אדם צריך איך כתוב כאן הלשון? להעמיק מחשבתו, להגדיל בינתו. מה המשמעות של זה? איך עושים את זה? מה הטכניקה? אז אני חושב, אני שמעתי את זה בהקשר אחר, לא בהקשר הזה, אבל אני חושב שבהקשר הזה זה נכון. יש לנו 2 נפשות, כך אומר רב חיים ויטל. אנחנו לא סכיזופרנים. יש אחד מהתלמידים של בעל התניא שמתאר את 2 הנפשות האלה כסקאלה אחת ארוכה. שהתחתית שלה היא הקליפתית והעליונה היא הקדושה. אז, אבל יש לנו נפש שיש בה את כל הספקטרום, גם את הקדוש וגם את ההפוך. בדרך כלל כשאנחנו מגיבים בסיטואציות, אנחנו מגיבים לא מהמקום הכי גבוה שלנו. בדרך כלל, ספונטנית זה לא מהמקום הכי גבוה, זה איזשהו מקום באמצע כזה, מקום, קוראים לזה מקום בלבטי. בסדר. לא רק כשאנחנו מגיבים בסיטואציות, גם כשאנחנו שואלים את עצמנו מה אני הולך לעשות עכשיו. נגיד, אני יורד מהאוטו ואני הולך להתפלל ערבית. אני לא הולך להתפלל ערבית, אני הולך לחטוף ערבית. כי כבר אין לי זמן, אז בואו נחטוף מניין. ככה קוראים לזה. מאיפה אני, אם אני שואל את עצמי, ובן אדם ראוי שישאל את עצמו מדי פעם, כמו שאומרים, מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? אני שואל את עצמי, אלה התשובות שאני מקבל, וזה בסדר לי. אבל אם אני אכניס שאלה חדשה, יש בי נשמה, נכון? אם אני אשאל את הנשמה שלי, מה אני הולך לעשות עכשיו? איזה תשובה אני אקבל ממנה? פה כבר תצוץ לי מחשבה חדשה לגמרי בראש. נכון? זה מחשבה אחרת, זה בכלל לא אותו דבר. אני הולך לדבר עם השם, אני לא הולך לחטוף מיירי. אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר סיפור אחר לגמרי. איך נראה יהודי שהיה צריך להיכנס ליחידות לרבי? איך היה נראה חצי יום קודם? איך היה נראה יום קודם? היה מתקפל ל-15. אנחנו הולכים לחטוף מיירים, הולכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי אנחנו לא שואלים את השאלה הנכונה, אנחנו אז לא מקבלים את התשובה הנכונה. שואלים את הבעל הבית, מקבלים תשובה מהבעל הבית. יש בפנים צדיק, צדיק גנוז, שלא רואים אותו. אפשר לקבל ממנו תשובות. וזה סך הכל מחשבה, אני לא מדבר על שזה יהפוך להיות ספונטני, זה עבודה גדולה. כן, אצל צדיקים זאת התשובה, והם תמיד לא מבינים אותנו. הם צועקים עלינו, מה, אתה לא יודע מה, אתה לא מרגיש מה אתה עושה, איך אתה מדבר בבית כנסת? אתה עומד בתפילה מול השם ואתה באמצע מדבר עם חבר שלך, איך זה? כי הם רואים את זה לכתחילה בגבוה. אנחנו בכלל לא שם, אז אנחנו לא מבינים אחד את השני. אבל אם יש לנו את האפשרות להתחבר לגבוה בלי שזה יהיה המדרגה שלנו, רק בתור שאלה ותשובה, לאט לאט זה בסוף יהפוך להיות המדרגה שלנו, זה לוקח יותר זמן. המציאות הזאת זה מציאות של לקחת ולהגדיל את הבינה, זה לא לקבל, להגדיל בינה זה לא לקבל IQ יותר גבוה. והלשון שהוא אומר להעמיק מחשבתו, זה גם לא לקבל IQ יותר גבוה. זה פשוט טכניקה להתחבר לחלק הגבוה דרך המחשבה. להעמיק מחשבתו ולהבין מה הורים מזאת בפרטיות. אם אני אשאל, אז אני אקבל תשובה. אם אני אשאל את האדם הנכון בתוכי, אני אקבל את התשובה הנכונה. להבין מה הורים מזאת בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום שהזמין לו השם יתברך. זה יכול להיות היום הכי גרוע בחיים שלנו. ממש. וזה לא משנה. אם אני יודע, זה גרוע בגלל שאני עובד לפי הפרמטר של הנפש הבעמית שלי. ברגע שאני אעבוד עם הפרמטר של הנפש האלוקית שלי, ושימו לב, זה סך הכל להחליף מחשבה, אנחנו מפסיקים לסבול באותו רגע. פשוט חבל. אנחנו סובלים בחינם. וכל מה שמזמין להשם יתברך בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה. כל מה שהשם מזמין. כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך. שום דבר זה לא בחינם ולא לא במקרה. אבל הגדלות השכל בזה צריך להיות במידה. שלא יצא מגבול הקדושה, רק לפי שכל אנושי שלו כן יגדיל המחשבה בזה. וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו, כי במופלא ממך אל תדרוש. יש לפעמים שבן אדם נכנס למערכת של אמונות תפילות. אתם יודעים איך זה עובד בחברות שאנחנו קוראים להם פרימיטיביים. הם לא תמיד יותר פרימיטיביים מאיתנו בכלל, אבל יש להם כל מיני, אני אמרתי משהו ונפל עלה מהעץ בדיוק לידי. מה זה אומר? שאמרתי, נכון? אבל אם אמרתי משהו בדיוק עורב קרה, סימן שאמרתי משהו לא נכון. חזל דיברו על זה. על, על עורב שקורה ועל כל מיני, יש אצל ה... בערבית אומרים עוף טיארה, וזה נהיה השם של הטיארה. אז היו כאלה שהם מסתכלים על המעוף של העופות, ומזה הם ידעו אם הדרך שלהם, אם הם בחרו בעיצה נכונה או לא. כאילו, איך הם עשו עם הכנפיים או כל מיני דברים. מערכת שלמה של אמונות, שבן אדם כאילו סומך על זה, והוא הולך להזזל. זה הרי שקר. והתורה אסרה לנו את זה. אלו דרכי האמורית, שמנו חכמים, כל הסיפורים שיש היום גם כן, מספר 13, חתול שחור, כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להיזהר, לא להיכנס לזה. זה אמונות כוזביות, זה נגיעה ב... זה פגם אמונה. בן אדם שמאמין בזה, האמונה שלו בהשגחה, היא פגומה. אז זה דבר אחד. כשמתחילים להסתכל על רמזים, לפעמים מסתכלים על רמזים כאלה. מזה צריך להיזהר. אבל הדבר השני הוא... שלא להסתכל למעלה מהמדרגה, אני ראיתי על זה פירוש. יש פירוש על ליקוטי מוהר"ן, שנכתב לפני יותר מ-100 שנים, היה יהודי שהוא היה תלמיד של הצמח צדק. הוא היה חוזר על המאמרים שלו, אחד מהקבוצה של החוזרים, והתגלגל סוף ימיו, התגלגל לאוקראינה, והכיר את הליקוטי מוהר"ן, וכתב על זה פירוש. אין על הכל, אבל יש פירוש מאוד עמוק. דווקא על זה הוא כותב דברים מאוד פשוטים. הוא כותב, לפעמים מראים לשני בני אדם אותו דבר, את אותו רמז. אבל אחד שהוא בעל מדרגה, ואין לו, אין לו לתקן דבר, נגיד מראים לו גניבה, מראים לו גזלה, מראים לו אכזריות, אין לו בנפש נקודה כזאת שהוא צריך לתקן. אבל כנראה שהוא צריך לתקן בשורש. כמו שיש סיפור על הבעל שם טוב, הוא לא מביא את הסיפור. אבל הסיפור ידוע שהבעל שם טוב אמר פעם לאחד מהתלמידים שלו, שמעו על מקרה רצח שקרה בעיר אחר, אז אמר לו, זה אשמתך. אז אמר, אני לא מכיר לא אותו ולא אותו. אז הוא אומר, אבל אתה כעסת, והוא משורש נשמתך. וכל הכועס, אז מזה יכול להשתלשל רציחה. אז הוא מהשורש שלך. זאת אומרת, אם בן אדם גדול מראים לו משהו, אז הוא צריך לתקן את השורש. אם בן אדם קטן מראים לו משהו, הוא צריך לתקן את הפועל. יש לפעמים שהבן אדם הקטן, הוא חושב שהוא צריך לתקן את השורש, או שהוא צריך לתקן את כל עם ישראל, והוא מתחיל לטרטר לכולם, הוא, מה עושים? צריך... תחזור בתשובה קודם, תסתכל על עצמך. היה רבי למלך ורבי זושה, היו נוסעים ב... היו עושים גלות ביחד. הם היו מגיעים לאיזה פונדק, אז הם היו משחקים הצגה. רבי זושה היה משחק את האדם הפשוט, הם היו אחים. רבי זושה היה משחק את האדם הפשוט, רבי למלך היה משחק את האדמו"ר, והיו מתיישבים, והבן אדם הפשוט היה מספר את כל העבירות שלו לאדמו"ר, שייתן לו תשובה. הוא היה מכוון, היה לו רוח הקודש, היה מכוון את כל העבירות שהנוכחים עשו. ואז הוא היה, פעם אחת הם שיחקו את זה, שיחקו הצגה אחרת. רבי למלך אמר תורה, ורבי זושה שיחק את הטמבל שלא מבין מה שהוא אומר. אז רבי למלך אמר, זה היה פרשת ראה, זה היה בקיץ. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אמר, למה כתוב ראה ולא שמע? אז הוא הסביר את ההבדל. אחר כך אנוכי ולא אני, הוא הסביר עוד הבדל. נותן, למה לא כתוב שם, למה נותן? יש כל דבר, כל הנותן בעין יפה נותן. כל דבר הוא דרש דרשה. לפניכם, למה לא כתוב לכם? מי שמכיר קצת חסידות יכול לתת תשובות לשאלות האלה. היום... ולא עכשיו, או אתה, כן, הכל ככה, על כל דבר הוא דרש דרשה, ורבי זושה יושב שם ואומר, וצועק בפולנית, הוא צועק, אני לא מבין, הוא אומר, אני יודע, רק ראה אנוכי זה תסתכל על עצמך, תראה את האני שלך, תראה איך שאתה נראה. זה כנראה היה שם מישהו בסביבה שהיה צריך לשמוע בדיוק את זה. אז לכתחילה הם הציגו הצגה בצורה כזאת שהוא יחשוב שזה בא לו כאילו... אז מופלא מוכן, אל תדרוש, כל אחד, קודם כל, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. אחר כך ללכת לתקן את כל העולם כולו. וזה מרומז, בגדלת מאוד, הוד והדר לבשת. המילה גדלת, זה המילה היחידה שאנחנו מנחשים, מה מרומז? כי צריך להגדיל את בינתו, אמרנו. להגדיל את הבינה, זאת אומרת, להסתכל בעיניים של הנשמה. ולא בעיניים של הבעל הבית הקטן. אז בזה, זה אנחנו יכולים למצוא בפסוק. השם אלוקיי, רוצים לעשות ייחוד, השם אלוקים, ולהיזכר, כמו שלמדנו שבוע שעבר, להיזכר במעבר, ולעשות את זה גם מול כל דבר בעולם, זה ייחוד של שם הוויה עם שם אלוקים, זה צריך להיות על ידי גדולה, גדלת, זה הרמז בפסוק. אבל מה זה המאוד? ומה זה עוד והדר לבשת? אז הוא מסביר כך, היינו, כשרוצה לקח דבר מזה העולם, שהוא בחינת הוד והדר לבשת. העולם כולו הוא הלבוש של ההוד והאדר של השם יתברך. ודבר מעניין, כתוב במדרש, האורה מאיכן נבראת, פרק דרב אליעזר. יש שם המון עניינים סודיים כאלה שאף אחד לא מבין אותם. האורה מאיכן נבראת מלמד, ככה כתוב, מלמד, הוא מביא את הפסוק הזה, עוטה אור כסלמה. השם אלוקי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית, והבהיק זיו הדרו, ומשם נבראת האורה. מה האמירה שיש בזה, אם נחשוב רגע? האור שאצלנו זה הגילוי. טלית זה ההסתרה. נתעטף הקדוש ברוך הוא, זה שהסתיר את עצמו. האור שלנו, ממה נוצר? מההסתרה שלו. את האור שלו אנחנו לא יכולים לקבל בכלל. זה עובר מעלינו. אין לנו שום מושג. זה כל כך גבוה, שזה אם נסתכל על זה, יהיה לנו לגמרי חושך. אחרי שהוא מסתיר את האור, אז הקצת אור שעובר דרך הטלית, זה האור שלנו. זאת אומרת שהפסוק הזה מרמז לפי המדרש, גם בלי הליקוטי מאורן. לפי המדרש, הפסוק הזה מרמז על צמצום. מה שרבנו אומר, הוד והדר לבשת, שהוא בחינת רגלין המלובשים בזה העולם, מסביר את זה בהערה, עוד מעט נראה את זה. הוד והדר זה כינוי של הספירות נצח והוד. ושתי הספירות האלה, הם נקראים בזוהר לבר מגופה. מה קורה של לבר מגופה? זה כאילו... איך להגיד את זה? נגיד את זה בשפה של הרמק. הרמק אומר, רב משה קורדוברו, הוא אומר, כל ספירה, זה פשיטה שכל עולם וכל אדם, אבל הוא אומר, כל ספירה תתבחן בגימל ספירות, בגימל בחינות. יש את מה שבערך למי שמתחתיה, אני לא זוכר את הלשון, בערך למי שמעליה ובערך למי שבגובה שלה. זה כמו אנחנו, אנחנו תלמידים של מישהו אחד, ואנחנו חברים של מישהו אחר, ואנחנו מורים של מישהו שלישי. עכשיו, בקטע שאנחנו מורים, אז את מה שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים את הגובה של התלמיד. אצלנו זה כבר נקרא טיול לעולם יותר נמוך. זה הספירות נצח והוד. הספירות הראשונות, הכתר, החוכמה, הבינה, כל עולם מבחינת הכתר והחוכמה והבינה, זה הוא תלמיד של עולם יותר גבוה. הספירות המרכזיות, שזה החסד והגבורה והתפארת, זה הערך של העולם. זה כאילו עליו מדברים. כשמדברים על העולם, מדברים עליו. כשמדברים על המלכות, מדברים כבר על היציאה כלפי מטה, וזה מתחיל מהנצח עוד יסוד. הנצח עוד יסוד זה כמו... זה התחלה של תרגום. על המלכות דיברנו הרבה שזה תרגום. לתרגם לממד אחר, לא לתרגם לשפה אחרת, אלא לתרגם למקום שבו האור האלוקי מתקבל בצורה שונה לחלוטין. אפשר הרבה לדבר על זה. אפשר כאן על כל שורה לעמוד ולדרוש שעתיים, אבל זה לא רצוי. אבל על כל פנים, ההוד והדר לבשת, מה הכוונה? שאנחנו, כל החיות שאנחנו מקבלים פה בעולם שלנו, זה ההוד וההדר של ההשתלשלות של הכוחות הרוחניים. זה החיצוניות. הספירות נצח והוד. וזה נקרא רגליים. כאילו שכל הציור קומה הרוחני של כל העולמות, זה מצויר כאילו ציור של אדם, והרגליים מגיעות עד אלינו. החלק התחתון. דרך אגב, זה לא תמיד נכון להסביר את זה ככה. אני כבר רוצה למנוע את הטעות. בדיוק היום יצא לי לשבת עם קבוצה, ואני הראיתי להם כמה דברים, כתוב בליקוטי הלכות, שבעולם שלנו, יש פלאי פלאות שאין באף עולם. המפגש של החומר עם הרוח, ועל כולם הבחירה החופשית. באף עולם אין פלא כזה. ורבי נתן כותב שהפלא הכי גדול בכל העולמות, יותר מהפלא של בריאה יש מים, כנראה. כנראה. כותב שהפלא הכי גדול בכל העולמות זה הבחירה החופשית. אפשר להצליח לעשות משהו שהשם יתברך לא רוצה. זה פלא. בריאה יש מאין, השם רוצה. אבל כשאנחנו בוחרים ברע, השם לא רוצה. זה פלא. ובעולם הזה שלנו יש את הפלאים הכי גדולים, אבל זה סוד של סוף מעשה במחשבה תחילה. זה כמו שבעבדת בת מלך, יש למלך הזה 6 בנים ובת, ואת הבת הוא אוהב הכי הרבה מכולם. והיא האחרונה, היא הכי קטנה. קורה הרבה פעמים שאוהבים את הכי קטן. אז הגדול מקנה ומתחיל צרות. אבל על כל פנים, יש עניין שהסוף, יש בו את הכוח של ההתחלה יותר מה שבהתחלה. מצד אחד. מצד שני, כשאנחנו מדברים על שכל, לא על כוח, כשמדברים על אור, אז איפה יש יותר אור? בהתחלה. בסוף יש חושך. בסוף יש יותר כוח, אבל יש הרבה פחות אור. וצריך לעשות את ההבחנה הזאת. כאן אנחנו מדברים על אור. השם אלוקי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמה, ובסדר השתלשלות של האור, אז מה שמגיע לעולם שלנו, זה רק ההוד והדר, רק השני הבחינות האחרונות. היינו שהגדלת השכל יהיה במידה, אז יהיה בבחינת גדלת מאוד, היינו שהגדלת השכל יהיה במידה ובצמצום. איך נכנס המילה הזאת, גדלת מאוד, שזה יהיה במידה ובצמצום? זה הרי בדיוק הפוך, לגדול מאוד זה בלי גבול. אבל ככה אמרו לנו חז"ל, וצריך להבין את זה. חז"ל אמרו, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה כתוב ביום השישי. כל מקום כתוב אשר עשה, פה כתוב כל אשר עשה. כל זה מרמז על מידת היסוד, זה האדם שנברא. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז חז"ל אמרו, טוב זה מלאך טוב, מאוד זה מלאך המוות, או מאוד זה מלאך רע. יש כמה גרסאות. מה זה מאוד? מאוד זה בלי גבול. זה מאוד. אבל תלוי על מה מדברים. יש לפעמים שמדברים על אור בלי גבול, יש לפעמים שמדברים על תוקף בלי גבול. אור בלי גבול שייך יותר לאברהם, לחסד. תוקף בלי גבול זה שייך ליצחק, זה שייך לדין, למידת הדין. וחז"ל קיבלו שיש מקומות שכתוב מאוד, והכוונה למידת הדין. למשל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ובכל נפשך, הם אמרו, אפילו נוטל את נפשך. בכל לבבך זה בשני יצריך. בכל מאודיך זה בכל ממונך. הממון על פי קבלה משתלשל מבינת הדין. יש איזה חשבון קבלי שממון משתלשל מבחינת הדין, הוא משתלשל מאותו מקום שבחינת נפש משתלשלת, לא ממקום יותר גבוה, יש נפש רוח נשמה. לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו, פה שמדובר, השם אלוקי גדלת מאוד, אז כתוב בזוהר, בפרשת משפטים. כל הקטע הזה נמצא בזוהר, פרשת משפטים. ברוך נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד, עוד ועדה לבשת. כל העניין הזה נמצא שם בקיצור נמרץ בשני מילים, ושם כתוב שמאוד זה הצד של הגבורה. בפסוק הזה. חז"ל קיבלו שהמאוד הזה זה הצד של הגבורה. זאת אומרת, תשמור על גבולות. תשמור על הגבולות, אבל תשמור על הגבולות עם כל הכוח שלך. אל תצא מהגבולות שלך. אתה צריך להבין, אז למה כתוב פה מאוד? למה לא כתוב תשמור? מה זה העניין הזה? למה כותבים לנו דבר שנבין הפוך? אבל האמת, פעם הסבירו לנו את זה, שהיינו נערים צעירים. יש שני סוגי ניסיונות לאדם. יש את הניסיון של התאוות, יש את הניסיון של השכל. הניסיון של התאוות הוא באותו רגע הוא ניסיון מאוד קשה. אבל ברקע תמיד עומד משהו שאומר לי, זה כלום. זה יכול לתת לי איזשהו כוח להתגבר. נכון? לעומת זאת, הניסיון של השכל, שהשכל אוהב לצאת מהגבולות שלו ולעשות הכללות, ומה שלא הגיוני זה לא אמיתי ולא קיים, הניסיון הזה, אף אחד לא יכול לעמוד ברקע ולהגיד לי, תשמע, זה שטויות. זה הגיוני, זה שכל. שם אני צריך לשים את הגבולות עם הרבה יותר כוח מאשר בניסיון של התאוות. ויש עוד ניסיון שהוא עוד יותר קשה מזה. זה הניסיון של להיות ברצו בלי שוב. כלות הנפש, מה שכתוב באור החיים הקדוש על, על בני אהרון, בקורבתם לפני השם וימותו, הם כל כך התחשק להם לעלות, אז הם לא הצליחו לעצור בעצמם. שם ודאי שאף אחד לא יכול להגיד להם, שמה, מה שאתה מתגגע אליו זה שטויות. זה לא נכון. זה האמת. ומה הם יכלו להתחזק? רק עם דבר אחד, ככה השם רוצה. השם לא רוצה אותי עכשיו שם, השם רוצה אותי עכשיו פה. לעמוד רק עם זה, כשאנחנו עומדים מול תאווה גשמית, אפילו מול מעילה מעילת המאה, כמו שאומרים. בן אדם רוצה את כל הכסף של כל הבנקים בעולם יהיה שלו, וכל התאוות יהיו שלו, הוא יהיה שייך בסעודיה עם לא יודע מה. תמיד יש משהו שאומר לו, תשמע, אחרי ככלות הכל זה כלום. לא כדאי, לא שווה, זה כלום. אבל אם הוא רוצה לעלות לעולם האצילות, מישהו יכול לבוא ולהגיד לו, זה לא כדאי, זה כלום. אף אחד לא יכול להגיד לו דבר כזה. הוא צריך רק קבלת עול מלכות שמיים, להגיד לעצמו, אני פה כי ככה שם רוצה, ולא שום דבר אחר. זה מאוד קשה. אבל זה צריך באמת כוח בלי גבול. רק צריך כוח של עצירה בלי גבול. ואנחנו תמיד יודעים, תמיד בכל סיטואציה, להתאפק, זה יותר קשה מה שלגלות. מה יותר קל? לשמור סוד או לגלות סוד? אפילו אם לגלות סוד ייקח 5 שעות של דיבורים, לשמור סוד זה הרבה יותר קשה. יש קושי נוסף. הקושי הנוסף הוא, זה מה שאצלנו, יש דבר שלא, אין בעיה להתאפק. יש לי חבר, חבר היה תלמיד שלי בעצם, למדתי בבית ספר יסודי, זה היה לפני כל כך הרבה שנים, שהיום אני אמר. הוא אומר ככה, אבא שלי אמר לנו, שהיינו ילדים, ככה הוא מספר, איזה הוא גיבור, זה האוכל בוטן אחד. מי שלא אוכל בכלל הוא לא גיבור. אבל אם הוא אוכל בוטן אחד, אז הוא גיבור. פה אנחנו מדברים על אחד כזה שהוא יעמיק דעתו, שהוא אוכל את הבוטן, אבל שלא ייקח עוד אחד. זה הניסיון הכי קשה. להשיח את הדעת בכלל מהחוכמה, ולשחק את הטמבל, ולהיות פשוט, זה לא כל כך קשה. להיות חכמולוג עד הסוף, ולהיכנס לכל מיני מיסטיקות, וזה, זה גם לא כל כך קשה, כולם עושים את זה. אבל להיות עם היד על הדופק ולדעת מתי השם רוצה את זה, עד איפה ללכת עם זה. ללכת בגבולות ההיגיון, בגבולות המנטליות הטבעית שלי, ולא להתחיל להציג הצגות ולא לרמות אחרים ולא לרמות את עצמי, פה כבר צריך לעמוד, וזה הכי קשה. זה הכי קשה. להיות בדבקות ולא להיות בכלות הנפש. וזהו מאוד שהוא סדרה דסמלה שממנו הצמצום, כמו שכתוב, בסבא שם, יש קטע ארוך בפרשת משפטים בזוהר, הרבה דפים, שזה, כל הדיבורים האלה מגיע לבית המדרש של התנאים, שם מגיע איזה סבא, רבייה וסבא, הוא מגיע ודורש דרשה ארוכה, עם הרבה הרבה פרטים, וכל זה נקרא סבא דה משפטים, זה הסבא שמופיע בזוהר בפרשת משפטים, שם כתוב בסבא, מאוד דסיטרא דסמולה, המאוד הזה, לא תמיד מאוד זה שמאל, אבל המאוד הזה שכתוב פה, גדלת מאוד, סיטרא דסמלה. יש לזה גם רמז בתחביר של הפסוק, אם תסתכלו, השם אלוקיי גדלת מאוד, זה כמו בתים של שיר. הוויה זה הצד של האור, והאלוקים זה הצד של הכוח, הצד של ההסתרה. גדלת זה הצד של האור, והמאוד זה הצד של ההסתרה. תהילים הרי כותבים כמו שירה. רק לא מילה מילה, אבל פה זה, ככה זה נדרש. אז מה יוצא לנו? יוצא לנו עד עכשיו, אם נסתכל, כן, 10:40. שכחתי. שילמות התורה הזאת צריך שיעור של שעתיים כל פעם. אחרת נתקדם כל פעם שלא שובה. טוב, בקיצור, מה למדנו ביחד עם מה שראינו שבוע שעבר? יש אלוקות שמתלבשת בעולם הזה, אם נוסיף גם את מה שלמדנו היום, יש אלוקות שנמצאת פה שהיא יותר גבוהה מאשר כל העולמות. אבל יש אלוקות שהיא מתלבשת פה, המושג להתלבש, זאת אומרת שהיא מופיעה בתודעה שלנו, שאנחנו יכולים לזהות אותה. זה המשמעות של משהו שמתלבש. לא שהיא נמצאת פה, נמצא פה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל יש משהו שמתלבש אל תוך התודעה שלנו. האלוקות שמתלבשת בתוך התודעה שלנו, שבעולם הזה היא רמה נמוכה, והיא מתאימה לנו, ואנחנו יכולים לחוש בה, ובדרך כלל אנחנו חשים בה דרך רמזים. לא תמיד, לפעמים חשים בה דרך זמן מיוחד, לפעמים דרך מקום מיוחד, זה לא תמיד דווקא דרך רמז. לפעמים פוגשים בן אדם מיוחד, לפעמים קוראים ספר מיוחד. זה יכול לבוא דרך כל מיני דברים, אבל בדרך כלל, ביום יום, מתי שאין זמן לשום דבר, מתי שאנחנו לא עסוקים בלהתבונן, אז זה מגיע לנו בצורה כזאת. זה מאיר אותנו. מגיע לנו דרך כל מיני רמזים. אנחנו מצד אחד אמורים לפענח את הרמזים האלה, והדרך, דיברנו איך לפענח אותם, לשאול את עצמנו איך הנפש האלוקית מגיבה לרמז כזה. ואז אנחנו נקבל פענוח שיותר קרוב לאמת. והדבר השני, צריך לשמור את שתי הקצוות, לא ללכת לכיוון של אמונות תפלות, וגם לא ללכת לכיוון של להרקיע שחקים ולחשוב שאנחנו כבר צדיקים ומתעסקים עם מדרגות גבוהות וכל זה, זה לא נכון. עכשיו יש עוד הגבלה. עד כאן זה ברור?
לא, סליחה, מה הקודמת?
ההגבלה הקודמת, לא לרדת לאמונות תפלות.
לא, אחת לפני.
עוד לפני?
כן.
רגע. אז פה אני כבר צריך לנחש למה אתה מתכוון.
מה אתה?
מה?
אני לא ממש עמד, לא ממש.
אתה יודע מה הוא מתכוון? יש לך ספר?
אחת לפני האמונות תפלות.
אנחנו דיברנו על שתי הגבלות.
כן, הראשונה?
האחת הייתה אמונות תפילות, ואחת הייתה לא להסתכל מעל המדרגה שלו.
אוקיי.
לא עכשיו דיברנו על זה. יש לפעמים בן אדם רואה משהו שהוא צריך לתקן, הוא חושב שהוא צריך לתקן עכשיו את כל העולם. יש כאלה שתקן את עצמו. זהו, ועכשיו יש עוד הגבלה על כל העניין. עד כאן זה פחות או יותר ברור, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. ואפילו מי שיודע או מבין בזה, היינו שזוכה להבין הרמזים שהוא מרמז להשם יתברא בכל דבר. וזה באמת, זה חיים אחרים. לטובה אני מתכוון. בן אדם שבאמת הוא כבר, כל הזמן הוא מעלה על הצג את השאלה הזאת, איך הנשמה שלי מקבלת את זה, והוא מוצא תשובות, ותשובות ענייניות. אז הוא כל הזמן כאילו, הוא בשמחה כל הזמן. טוב לו עם זה. עכשיו, ואם כן, ירצה לעסוק רק בזה. היינו שיעסוק רק בעסקי העולם הזה. מאחר שהוא מבין הרמזים שהשם יתברך מרמז בהם. הוא כל הזמן, השם כל הזמן מדבר אליו. הוא כל הזמן מסתובב בשוק, הוא כל הזמן בין, אפילו בין בעלי חיים, לא משנה. הוא כל הזמן רק רואה, הוא הופך להיות כאילו, הוא במקום טוב עכשיו. הוא לא יבוא לבית מדרש, הוא לא יפתח ספר, הוא לא... טוב לו, הוא לומד... כל העולם אצלו זה ספר, מה הוא צריך את הספר? אך באמת אינו כן. כי צריך האדם שיהיה לו הסתפקות להסתפק מזה העולם, רק מה שצריך לו בהכרחיות מזה העולם. וזה מחמת שני טעמים. בכל המישורים, גם מבחינת להרוויח כסף, בן אדם צריך להסתובב בעבודה, להרוויח כסף כמה שהוא צריך, לא יותר מזה, למרות שדרך אגב, כאילו בעבודה הוא רואה אנשים והוא לומד מהם כל מיני דברים וזה, אבל ללמוד תלמד מה שצריך ללמוד. וכל מה שאתה מרוויח, להיות שם צריך בשביל שצריך להתקיים. אם אתה צריך לקבל רמזים, אתה תקעל תוך הקצת הזה שתהיה שם, כי אתה צריך להתקיים, אתה תקבל את כל מה שאתה צריך לקבל. לא צריך ללכת לחפש, כי זה מניפולציה. אני כאילו, אני מכריח את עצמי, זה לא המקום שלי, כן? אני כאילו עובד עוד שעה, אולי בשעה הזאת ייכנס מישהו ונשמע ממנו דבר חוכמה. זה לא נכון. וחוץ מזה, אז הוא אומר ככה, אומר מחמת שני טעמים. א', מחמת שזאת הקדושה המלובשת בעסקי העולם הזה ובחינת רגלים, והיא קדושה נמוכה, בבחינת אבון עקבה יסובני, שהקליפות מסבבין אותה תמיד ורוצים לנוק מהם, על כן הוא מקום מסוכן. בכן צריך להסתפק רק בהכרחיות, ועוד, יש עוד סיבה, מחמת שיש עבודה גבוהה מזו, שהוא קדושה גבוהה ממנה, וצריך לעבוד השם יתברך באותן העבודות והקדושות הגבוהות מזה. מה המשמעות של הדבר הראשון קודם? גם פה יש שני דברים. יש את הדבר הראשון זה שזה מקום מסוכן. המקום מסוכן. מה הסכנה במקום הזה? יש פה הרבה רובדים של סכנות, ובעצם, אם נלך לסכנה הכי עמוקה שיש בחיים כאלה, של להסתובב, ושכל הבריאה תדבר אליי כל הזמן, הסכנה הכי עמוקה של זה, זה הפנתאיזם. זה ברור? אם נלך עד השורש, יודעים מה זה פנתאיזם? זהות מוחלטת בין הבורא לבין הטבע שהוא ברא. ברוך שפינוזה היה המאמין בפנתאיזם. זהות מוחלטת, זהות הלוך ושוב, כאילו. וחז"ל הרי אמרו שכמו שהנשמה ממלא את הגוף, ככה השם יתברך ממלא את העולם. אפשר, אנשים יכולים, האמת שחז"ל לא בדיוק ככה אמרו, הם אמרו הפוך, שכמו שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ככה הנשמה ממלא את הגוף. כי זה יותר נכון. אנשים שלא רגישים לדקויות, הם מבינים שהקדוש ברוך הוא הנשמה של העולם. כמו שהנשמה של האדם מתאימה לגוף של האדם. כן? יש הבדל בנשמה של בעל חי משמעותי יותר, נשמה של יתוש או נשמה של השמש או של פיל או של אני לא יודע מה. או של אדם. כן? זה נשמה אחרת. כל הנשמה של העולם היא גם נשמה אחרת. אבל יש לה את הפוטנציאל שלה ואת זאת אומרת, לוקחים מקטינים את הקדוש ברוך הוא לגודל של העולם. ואפילו אם הפנתאיסט הזה הוא מיסטיקן, והוא מאמין בעולמות עליונים, אז הוא מקטין אותו לגודל של העולמות העליונים. כנגד זה כתוב בתיקוני זוהר, מה שאנחנו אומרים בסידור, בפתח אליהו, לת מחשבה תפיס הבך כלל. זה סתירת הפנתאיזם. זאת אומרת שהבן אדם אם הוא רוצה לפנות אל הקדוש ברוך הוא, כדי לגלות אותו בכל מקום, הוא צריך קודם לבצע מה שדיברנו עליו נסירה. זה תורה קדמה לתורה, דיברנו שבוע שעבר. יש לפעמים שאני צריך להיפרד ממשהו. מי שזוכר, מי שהיה פה לפני לא יודע כמה שנים, למדנו פעם, זוכרים שלמדנו באר מים חיים? הוא שואל שאלה, למה אנחנו מתפללים בבית כנסת ולא בשדה? יש מקום להתפלל יותר טוב מאשר בשדה. למה צריך להיכנס לבית כנסת? אז הוא אומר, אם אתה רוצה להתפלל בשדה, קודם כל תיפרד ממנו. כנס בין ארבע קירות שלא תראה כלום, ואז תצא לשדה ואז תוכל לראות איך שהכל, הכל, כל, כל, הכל, הכל, כולו כוח של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה הולך מיד לשדה, אז תקבל אלוקים שהוא בגודל של השדה. זה פחות או יותר העניין. מלא, אם בן אדם מתעסק רק עם זה, הוא מתעסק עם קדושה נמוכה. והקדושה הנמוכה הופכת להיות האלוקים שלו. ושם, אתם יודעים, כמו שבכל מקום שאין כניסה, או אין פנייה שמאלה או משהו, אז אחרי העץ עומד שוטר. תמיד זה ככה. שם מחכה הקליפה, שם מחכה היצרה. אם בן אדם מסתובב במקום לא סימפטי, אז בדיוק שם מחכה לו יצרה, אחרי שכל הוא נכנס למין מוחין בקטנות כאלה, וכל היהדות שלו זה בגובה העיניים, אז שם, אם מגיע היצרה, אז גמרנו, אז הוא נופל. כן.
חשבתי
שבנתאיזם
זה שמתחילים
לקטן
את עצמנו,
כאילו
מקבלים כל מיני
דברים
שאנחנו
רוצים
לקבל, וכאילו מאמינים בכולם. זה מה שחשבתי.
לא, זה בסדר, זה אצל פנתאיסט זה יכול לקרוא. מה יעשה הפנתאיסט אם לא יהיה אלילים בעולם? איך, אז הוא, זה לא יכול להיות שהפנתאיזם לא נוצר הוא לא נוצר מהאלילים. לשונית זה באמת ככה, כמו שאת אומרת. הפנתאון, משם זה בא. אבל הפילוסופיה הפנתאיסטית היא לא בנויה על אליליות. היא לא בנויה על אליליות. היא בנויה על זה שמה שיש בתודעה שלנו זה מה שקיים. ואם יש בתודעה שלנו גם משהו רוחני גדול, אז גם זה קיים. והאלוקים הוא בעצם הוא בעצם השורש של הכל, וזה הכל הוא. הכל יפה, אבל אין כאן את המעבר, את הטרנסדנט אין כאן. יש כאן רק את האימננטי, אין את הטרנסדנט. את הכול הקמה כלא חשיב, ואת הביטול לקדוש ברוך הוא, אין בפנתאיזם. בזוהר הקדוש כתוב שהקדוש ברוך הוא עם המידות שלו עם אחדות אחת. אם את הזוהר היה כותב פנתאיסט, אז היה כותב שהקדוש ברוך הוא עם הנבראים שלו עם אחדות אחת. היה כותב, הזוהר אומר, אי הוא וגרמו אחד. היה כותב במקום זה, אי הוא ונבראים אחד. זה לא מציל. חז"ל לא כתבו ככה. ועוד מחמת שיש עבודה גבוהה מזו, שהיא קדושה גבוהה ממנה, אפילו אם בן אדם לא ייפול לפינה הזאת של הפנתאיזם. הוא יישאר יהודי מאמין, והוא ידע שהשם יתברך הוא אין סוף, הוא בלי גבול, ולית מחשבה תפיסה בה, והמציאות שלו היא שונה מכל המציאות של מה שאנחנו קוראים מציאות. הוא יצר את הכל, ואין לנו שום הבנה ושום דבר. הוא יאמין בזה, אבל הוא כל הזמן ירצה רק לחיות בתוך הרמזים האלה. לא רוצה לפתוח ספר, לא רוצה לפתוח סידור, לא. אחרי ככלות הכל, אפילו אם הוא לא ייפול לכפירה, אבל הוא יישאר בדרגת קדושה נמוכה, והוא לא ימלא את הייעוד שלו. הנשמה ירדה לעולם הזה בשביל ירידת צורך עלייה. והוא יורד והוא לא עולה. הוא צריך לעלות להשגות שהן יותר מהשגות שהיו לו בגן עדן. אם הוא יישאר רק עם הרמזים, הוא לא יעלה יותר גבוה. צריך לעבוד את השם באותם העבודות והקדושות הגבוהות מזה. ועכשיו יש כאן, הוא חוזר על זה עוד פעם בסוגריים, זה כתיבה של רבי נתן. היינו שאפילו הצדיק והחכם, שיש לו מוח גדול עד שיכול להבין את כל, את הרמזים שהשם יתברך מרמז לו בכל דבר בכל יום, אפילו בעסקי חול, ועל ידי זה יכול לעבוד את השם יתברך בכל הדברים שבעולם, אפילו בעסקי חול, אם כן ירצה חס ושלום לעסוק רק בזה, היינו בעסקי חול, מאחר שהוא יודע הרמזים שיש בהם, ויכול להתקרב לעבודת השם יתברך על ידם, אבל באמת אינו כן. כי אסור להרבות בעסקי העולם הזה, אפילו למי שיודע ומבין הרמזים הנ"ל, מחמת שני טעמים הנ"ל. א', מחמת שזאת העבודה בעסקי העולם הזה הוא מקום מסוכן מאוד וכולו, וב', מחמת שיש קדושה ועבודה גבוהה מזה, היינו קדושת התורה והמצוות, ועל כן אפילו מי שיודע הרמזים הנ"ל הוא צריך הסתפקות, להסתפק בזה העולם בהכרחיות לבד כנ"ל. קצת להרחיב בזה יותר, כל מה שלמדנו עד עכשיו. זה מאוד נוגע לקטע הזה. זה מופיע גם כן באותו פירוש שאמרתי לכם קודם. אנחנו למדנו על מחשבה, דיבור ומעשה שאדם מקבל כל יום. שלמה המלך כתוב שהוא עבר על שלוש דברים. בתורה כתוב שמלך אסור להרבות נשים וסוסים וכסף וזהב. אז הוא כותב שם ששלושת הדברים האלה הם כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. על נשים כתוב לא יסור לבבו, זה כנגד המחשבה. על סוסים כתוב לא ישיב את העם מצרים על המען הרבות סוס, אז זה אומר שהסוס זה אמצעי תקשורת, זה הדיבור, זה הברקה לא רגילה. אבל הוא כותב שזה ידוע וזה כתוב בספרים. הרבה פעמים שמדובר בתנ"ך בתור מטאפורה, מדובר על סוסים, בעצם מדברים על הדיבור. והדבר השלישי זה כסף וזהב, שזה מעשה, זה עשייה, זה חומר. שם שוקעים בחומר. ושלמה המלך, ככה אומר, שלמה המלך, הוא היה חכם. הוא לא היה צריך להגדיל את בינתו. הוא היה מאוד חכם. הוא ידע את כל הרמזים שיש בכל הדברים האלה. אז הוא רצה להתעסק עם זה, הוא רצה להרבות בזה. אבל מה הוא נפל? הוא נפל למקום, הקדוש ברוך הוא אמר לא להרבות. והוא חשב שהוא ירבה וזה לא יזיק לו. זאת אומרת, בגלל שהוא התעסק עם קדושה נמוכה, היצר תפס אותו. זה דוגמה אחת שהוא מביא. הוא מביא עוד דוגמה, אני לא זוכר.
כן. מה זאת אומרת קדושה
נמוכה? מי שאל? אני לא ראיתי. זהו, אני רציתי להסביר את זה. רק נחשתי את המחשבה שלי.
זה כמו שאמרת לפני כן, שלא עובדים בעבר.
כן, כן, אבל אני מתכוון את משהו אחר. אני ממש הרגשתי שאני מפספס. שם 10:40, אני לא יודע. קדושה נמוכה, יש עוד 4 דקות, היום גם התחלתי מאוחר יותר. אנחנו צריכים להבין מה זה קדושה. אם נבין מה זה קדושה, נבין מה זה קדושה נמוכה. מה זה קדושה? הנושא של קדושה, בדרך כלל שאנחנו מדברים על להקדיש משהו, או שבן אדם מקדיש את החיים שלו, אז תמיד אנחנו שואלים למה. אם אנחנו רואים דף שכתוב פלוני הקדיש את חייו, והדף קטוע, אנחנו יודעים שאחרי זה יש למד. אנחנו רק לא יודעים מה כתוב אחרי הלמד, אנחנו יודעים שיש אחרי זה למד, נכון? להקדיש זה להתמסר. קדושה זה בעצם התמסרות למשהו שמעבר. לא למקום שבו אני נמצא, אלא משהו שמעבר למקום שבו אני נמצא. עכשיו, בעומק של ההתמסרות יש מדרגות. יכול להיות שאני מתמסר למה שמעבר, אבל עם תנאים. עם הרבה תנאים, עם התנאיה. אם אני אביא, כמו אם בני ישראל היו מקדימים, נשמע לנעשה. דרגת הקדושה שהם היו מקבלים הייתה פחות. כי הם הכניסו התנאיה. אם זה ימצא חן בינינו, אנחנו נתמסר. אבל אם לא, לא נתמסר. הם הקדימו נעשה לנשמע. הם אמרו, אנחנו נעשה, אנחנו אפילו לא יודעים מה תגיד לנו. זה התמסרות טוטלית. אם יגיד להם לצום שנתיים, מה הם יעשו? ימותו. ימותו. אז זה נקרא רמה עליונה בקדושה ורמה נמוכה בקדושה. בן אדם שמתעסק רק עם הרמזים כל הזמן, אז כאילו בהתמסרות שלו יש איזו הגבלה, יש איזו התנאיה. הוא רוצה לקבל, זאת אומרת, זה כמו אחד שאומר, הסיפור של ה... יש סיפור, אני לא יודע בדיוק מי סיפר אותו, הוא מופיע במקורות על איזה פוף, שהוא עצלן, והוא צמא. הוא רוצה לשתות, הקדוש ברוך הוא מוציא רוח מאוצרותיו, וזורק אותו ליד הנחל. והוא אומר לו, כאילו, הוא אומר לו, אבל לכופף את הראש ולשתות אתה צריך לבד. ואז הוא יושב שם, גם כן כאילו, יושב ככה, הוא אומר, לא, אני עצלן, אני לא... זאת אומרת, אם בן אדם רוצה להבין את הכל רק דרך הרמזים, אז זאת אומרת שהוא לא רוצה אפילו לכופף את הראש להיכנס למים. גם כשהוא יתחיל ללמוד תורה, אז הוא לא יהיה גאון הדור, כן? הוא סך הכל ילמד קצת. אבל אוכל פחות, הוא יכניס את הראש למים, אין מים אלא תורה. הרוח העיפה אותו, הוא רוצה לקבל את הכל, איך שזה זורם, איך שזה מגיע, בלי שהוא מצידו יעשה כלום. אז רמת ההתמסרות שלו היא פחותה, אז לכן גם רמת הקדושה היא פחותה. זה פחות או יותר העניין. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. מקווה שנרגיש כולנו טוב. כבר שעבר באתי לכאן חולה. יבריתי.